סיבה שאני מאחר כי אני חוזר עכשיו מרחבת התחנה המרכזית בירושלים. כי היום בצהריים אנשים חזרו מכפר מימון והתקלחו ושאלו את עצמם איך ממשיכים. והגע ליבם רעיון. יש צוות בבני עקיבא שיסריט את כל השלושה ימים, כולל את המצעד של אתמול בלילה. ואמרו, למה לא נזכה את תושבי ירושלים? ועשו הקרנה ברחבה של יד התחנה המרכזית. ונאספו אנשים ובאו לראות מה היה שם בכפר מימון. אז כיוון שבמובן מסוים אני עדיין מרגיש שזה כמו חלום בשלושה ימים האלה, אז הלכתי גם לראות. אז זה לקח זמן, ואחרי זה קצת ליבון ושאלות, אז תסלחו לי על האיחור. באמת, הרבה שאלות יש לנו לשאול. הלכנו למחסום שחשבנו שנפרוץ אותו. גדרות המושב כפר מימון ולא נפרצו, והסתובבנו והמשכנו להסתובב ועוד קצת הסתובבנו ולא הגענו. אז בשביל מה כל זה? לי היה כתוב בפרוספקט חתירה ומאמצים להגיע לגוש קטיף, אז אולי לא חתרנו מספיק. זה באמת מקום שבו דרבה צריך להוסיף הבנה. ברור מושגים. אני חושב שאחד הדברים המיוחדים שהיו בשלושה ימים האלה הייתה, כמו אמר לי עכשיו ראש שיבת ירוחם הרב אליהו בלומנצוויג, שהשקיע הרבה מאוד באחד מהדברים שאני לא בטוח שכולם שמו לב אליו, אבל אני חושב שזה היה חלק מהחידוש של השלושה ימים האלה. קרא לזה ככה בשיחת טלפון לפני כמה דקות, הייתה שם, עברנו שם סדרת חינוך. ומה בעצם היינו צריכים לעבור? איך נוצר הדבר ולאן להמשיך אותו, איך להמשיך אותו. אשר הנביא ישעיהו פרק כ"ח מדבר למצב שבו קורטים ברית עם המוות. תרגום יונתן במקום אומר ברית עם מחבליה. ואנשים אומרים לנביא, מה אתה רוצה מהחיים שלנו? אנחנו רוצים מנוחה, אתה מדבר איתנו ערכים, ירושלים, תורה ומצוות, איסור גזל, תן לנו לנוח. וכיוון שאי אפשר לנוח אם האויבים לא מסכימים שננוח, אז בואו נעשה הסכם עם האויבים. אומר הנביא, מה נשאר למאמין לעשות? אומר הנביא פרק כ"ח, הנני ייסד בציון אבן. אבן אחת שאותה מעשו הבונים, היא הייתה לראש פינה. אבל ההתחלה, התחלה של בניין, מוסיף הנביא שלוש מילים. השיעור שעברנו אתמול בשלוש המילים האלה, הוא עולם ומלואו. ולו בשביל השיעור הזה, אני שווה הכל. אומר הנביא, המאמין לא יחיש. אתה רואה תקופה שבה חוץ ממנוחה, בני אדם לא רוצים שום ערך, לפי אותה נבואה. אתה עומד מול התופעה הזאת, ומול האנשים, ומול דעותיהם, ומול מעשיהם, והדבר האחרון שאתה רוצה שיגידו לך זה סבלנות. והנביא אומר, המאמין לא יחיש. הלכנו ביום שני לאוטובוס לעשות דבר פשוט וטבעי, ומאוד חינכו אותנו במדינת ישראל בשנים האחרונות, במיוחד בית המשפט, כמה חופש הביטוי כל כך ערך בחיי אדם מודרני. אמרנו, מה יותר מאוטובוס שיסע מירושלים? אחרי זה הבנו שזה עוד יותר רחב בקיעת שמונה, ויסע לכפר מימון, ויסע לקבר הבבא סאלי, ויביע הזדהות, האנשים בתוך האוטובוס. ויהיו 100,000, 50,000, 20,000, לא משנה כמה שיהיו. ואז הולך בן אדם, הוא התחיל את המסע מבית וגן, הגיע לקריית משה ברגל, רואה חברים שלו ממכון מאיר, הם זעופים. הוא מבין קרה משהו. אמרו לו, אסור לנסוע. אז הוא אמר, אז נלך ברגל. עד מתי? עד שנוכל. הקילומטרים בין ירושלים לנתיבות הם עשרות. ללכת ברגל זה אומר אין שום סיכוי שבעולם שבטווח של השעות הקרובות נגיע לנתיבות. אז מה? אתה מאמין? את מאמינה? דבר ראשון, סבלנות. לא יחיש. למה? כי אמונה זה לא הטכניקה איך להשיג את מה שאני רוצה. אמונה פירושו של דבר, ומתוך הקשר לרצונו של הבורא, מה אני פועל. אז נכון, פעולתי מכוונת לך שיגיע לנתיבות. קבר הבבא סאלי. מאוד מתאים שצעדה למען אחינו, הנתונים בצרה ושביה, ברעננה והרצליה. לא תמיד יודעים מה לעשות עם הטוב שיש להם. ואחינו בעיירות טבעיות, כמו שדרות ואופקים, לא תמיד יודעים שיש להם טוב. ואחינו ביהודה ובנימין, שומרון, חבל עזה, חבל גוש קטיף, הגולן. אז ליד הבבא סאלי, שהרב מרדכי אליהו ואשתו עושים לפני הרבה שנים. תחושה של הרב אליהו, צורך ביום חמישי אחרי צהריים לנסוע לנתיבות. נסיעות אז היו ארוכות, שניים שלושה אוטובוסים. נכנס הרב אליהו והרבנית לבבא סאלי. אומרת להם אשתו, אני מאוד מצטערת, אי אפשר להיכנס אליו. היום הוא לא מקבל קהל. באנו מירושלים, מרחק, מזיעים, אומרת למשתו, זה המצב. שומעים, הבסלי פותח הדלת, והוא שומע איזה קול, הוא שואל משם, אומר לו, זה הרב מרדכי אליהו, אומר, תכניסו אותו. נכנס. אומרת לו, אשתו של הבבא סאלי, לפני שאתה נכנס, תדע לך, שבוע הבן אדם לא אוכל, והוא הולך ונהיה כחוש, תשכנע אותו שיוכל. אמר הרב אליהו, אני אנסה. שבוע שעה וחצי. כמה הייתי משלם לדעת מה הם עשו שם? לא זכיתי. נגמרת השעה וחצי, אבא סאלי פתח את הדלת, אומר לאשתו, תפתחי שולחן. סעודת מלכים. מה קרה קודם, מה קרה אחר כך? צרה גדולה הייתה אמורה להיות על ישראל. התפללנו, השתדלנו, התאמצנו, נקרא הגזרה. אז תפתחי שולחן, נוחם. הרב אליהו ואשתו, תאכלו איתנו. אוכלים. רבנית אליהו מסתכלת על השעון, עוד מעט אוטובוסים אחרונים. צריך להזדרז. הרב אליהו אומר לבבא סאלי, רבנו, רוצה לנסוע? אומר לו, לא. אתה פה? נשאר איתנו? מה יהיה עם האוטובוס האחרון? אתה איתנו? גורמים לאכול. מברכים, נוסעים, מגיעים לרמלה. האוטובוס האחרון ב9. הגיעו אחרי 9. תחנה יחסית חשוכה. אומרת הרבנית אליהו לבעלה, מה נעשה עכשיו? הוא אומר לה, נלך לרציף. היא אומרת לבשל מה? אין שם אוטובוס. הוא אומר לה, נלך לרציף. הולכים לרציף. יש אוטובוס. כבוי. אין מנוע. דפקים בדלת. הוא אומר, נהג, לאן אתה נוסע? הוא צוחק, הוא אומר, אין לאן נסוע. אין, המנוע לא עובד. אומר, לא, לא, בכל זאת. הוא נוסע לירושלים. תן לנו לעלות. בשביל מה תעלות? תשבו פה כמו גלמים. תן לעלות. עולים. אחרי כמה דקות, אומר רב אליהו לנהג, תתניר. אומר לו, תעשה צחוק ממני. אני פה כבר הרבה זמן מנסה, לא מצליח. אומר לו, תתניר. הוא מתניע, והמנוע עובד. מגיעים לירושלים. אומר רב אליהו לרבנית, אנחנו עלולים לחשוב שהיה פה מופת גדול. אוטובוס כבוי, בדיוק המנוע לא עובד, אחר כך המנוע כן עובד. מופתים. הדור הזה אוהב מופתים. רוצה לראות איפה אלוקים מתערב במציאות. הוא אומר לה, זה לא הנס. זה לא המופת. המופת היה שיש אדם שבמשך שבוע יודע שיש גזרה קשה על ישראל, הוא לא אוכל. אתם יודעים כמה בבא סאלים התאספו בכפר מימון? שמעו שיש צרה לעם ישראל, יצאו מהבית. הלכו, הלכו, הלכו. מפני שאם יש צרה לעם ישראל, אז קודם כל לפני המעשים, לפני הדעות, לפני הפתרונות, קודם כל צריך להרגיש את הצרה. ואם ככה, אז מתאים להתחיל משם. מי הבבא סאלי? אבל השאלה שצריך לשאול היא השאלה, לאן רוצים להגיע? ואולי במקרה, אולי שלא במקרה, משהו מתוך השאלה הזאת מתברר בפסוקים שנקרא בשבת. אחת התחנות המיוחדות של עם ישראל בהחלפת הדורות, המעבר מדור לדור. משה רבנו אמור לסיים את תפקידו, וצריך לבחור מנהיג חדש. היום יש כל מיני שיטות לבחור מנהיגים, אבל לא בטוח שמוצאים בשיטות האלה מנהיגים אמיתיים. כדי למצוא מנהיג אמיתי, צריך לדעת מה הוא, מה הדרישות ממנו. אומרת התורה בדף שקיבלנו, שאורן הכין אותו, אורן וחבריו, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה מדבר. בדף שקיבלנו, בפרק כ"ז, פסוק ט"ז, ט"ו, כן, אני לא יודע מי שדמה, אני לא יודע מי שדמה לשמוע, אז מה נעשה אם לא שומעים? נדבר יותר בכל רם, מה לעשות? מה, את זה? ננסה, נשתדל. טוב. וידבר משה אל אדוני לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. מה זה השם אלוקי הרוחות לכל בשר? ביטוי מיוחד. רש"י אומר, צד שמאל, שורה חמישית, שישית, אלוקי הרוחות למה נאמר, אמר לפניו ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, דעתו של כל אחד ואחד. ואינם דומים זה לזה. מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. זה בעם ישראל כמעט בלתי אפשרי. לסבול כל אחד ואחד לפי דעתו. תראו הדבר הזה שבא מאמריקה היום. 250 מיליון? כמה מפלגות? שתיים. ההבדל ביניהם, צבע, כסף, יותר חביות נפט, פחות חביות נפט. עם ישראל, בארץ ישראל, 6 מיליון. כמה מפלגות? הרבה. כמה שמעלים אחוז החסימה? יותר מפלגות. איך אפשר שיהיה מנהיג סובד דעתו של כל אחד? אי אפשר. אחר כך, אומרת התורה, בין היתר, בהמשך הפסוקים, פסוק י"ח כתוב, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. מה זה קח לך? אומר רש"י, אחרי השורות המתרחבות, קחנו בדברים, אשריך שזכית להניק בניו של מקום. רש"י בספר במדבר, באותה פרשת פנחס, גם מסביר את הפסוק הבא, כתוב בפסוק י"ט, וציווית אותו לעיניהם. אומר רש"י, מה זה וציווית? ציווית אותו על ישראל. דע שתרחנים הם, פה עכשיו מופיעה מילה קצת בעייתית היום, סרבנים הם, על מנת שתקבל עליך. אמרת לנו רש"י לפני כן, קח לך, קחנו בדברים. תגיד לו למנהיג החדש, אשריך שזכית לנגבניו של מקום, נפלא. אז מה עכשיו אומרים לו? תדע לך, הם תרחנים, הם סרבנים. מחלקה מגיעה לאזור כפר מימון. ובא ככולה אנשים, או שנושא ההתנתקות לא מעניין אותם, או תומכי ההתנתקות. רובם ככולם לא נפגשו עם טיפוסים מהסוג שהסתובב שלושה ימים בכפר מימון. אתמול באחת בלילה מצלצל הקצין שלהם, שהוא קשור לאיזה רב אחד, אמר לו, תשמע, כל המחלקה התייצבה בפניי לפני כמה דקות ואמרו לי, אנחנו לא נעקור את היהודים האלה מהבית שלהם. כל המחלקה, אם ראינו אותם במצד הזה, בהתאפקות הזאת, בשליטה העצמית הזאת, לא מסוגלים לגוע בהם לרעה. מי שיעיז לחשוב שמשהו נכשל במצעד הזה, כי לא פרץ מאיזה גדר ולא הלכנו איזה 2 קילומטר, הוא קטנוני, הוא עכשווי, הוא רוצה להכחיש, חסרה לו אמונה, חסרה לו בגרות נפשית להבין מה המאבק הזה בכלל. בניך אשריך, בניו של מקום. פנימה, 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 יש בהם נשמה. בנים אתם נשם אלוקיכם. כשאתה מסתכל עליי, אני מודיע לך, אני תרחן, אני נודניק, אני כל הזמן טוב, אני, יש לי קנאה, יש לי תאווה, ויש לי כבוד. אתה רוצה להחליף אותי? אני חלק מבניו של הקדוש ברוך הוא. אתה מרוצה מזה, אתה לא מרוצה מזה, שמח אותך, לא משמח אותך, זה לא הדיון בכלל. תדע שמבחינת חיצוניותם תרחנים הם, ואומרים להם משהו לעשות, למען הארץ, למען המולדת, הם סרבנים, הם דואגים לעצמם. אבל בעומק, הם בנף של מקום. תמנה מנהיג כזה, שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד, יודע לסבול רוחו של כל אחד. אבל מה זה לסבול רוחו של כל אחד? לאהוב אותו איפה שהוא נמצא. בלי לכבוד דעה עליו. ומתוך המקום שהוא נמצא, תרומם אותו. ועל כן, בתוך הסוגיה, איך עם ישראל מכין את עצמו להיכנס לארץ, צריכה להתברר סוגיית ההנהגה, מפני שסוגיית ההנהגה אמורה להיות זאת שעוזרת לאנשים להוציא את עצמם מהכוח אל הפועל. על כן, אם אתה מאמין שהשתדלות, המלאכה, המשימה שלך, זה לפרוץ את המחסום לכיסופים, אז אסרה עליך המשטרה לעלות לאוטובוס, אל תתמרמר, תלך, תשתדל, תנסה. ומתוך כך, תהיה מאלה שהם לא סרבנים, הם לא תרחנים, הם לא ממומרים כשמשהו במציאות לא מסתדר כפי רצונם. אלא הם אומרים, אם יש איזושהי נקודת קושי, נפצח אותה. נפצח אותה מתוך אמת. מי יכול להיות המנהיג? מי יכול להיות זה שהולך כנגד רוחו של כל אחד? אומרת התורה, נחזור לפסוקים. בין הפסוקים שקראנו בהתחלה לבין ההמשך, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם. לא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. מה זה יצא לפניהם, מה זה יבוא לפניהם? מרשי, אני חוזר לצד שמאל, לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם, ומשלחים את חילותיהם למלחמה, אלא כמו שעשיתי אני, שנלחמתי בסיחון ואוג. חידוש התחדש אתמול במדינת ישראל, בגאולת ישראל. אני חושב לראשונה בתולדות הציונות. אולי לראשונה בתולדות עם ישראל. עשרות אלפי אנשים, מגוון ציבור ענק. יש בו מגמות שונות ודעות שונות, וסגנונות שונים. מתייצב כאיש אחד בלב אחד. לפניו שורת רבנים. ברצותם יורו לפרוץ את הגדרות. ברצותם יורו לרוץ לכיסופים. על אחריותם, אני חושב, דיני נפשות. ברצותם יורו לא לפרוץ. אבל אז יכול להיות שיחלפו על פניהם ב-12, ב-1, ב-2 בלילה, והיום בבוקר, ובצהריים, הרבה מאוד אנשים ויגידו להם, בגדתם בנו, רימיתם אותנו, עשינו אקשן, עשינו לפרוץ, בסוף לא פרצנו. לא חושב שהיה מעמד כזה, ששורה של רבנים מתחברת יחד, והיא קובעת, קובעת חייהם של 40-50 אלף אנשים. ואולי במובן מסוים קובעת גורל של הרבה מאוד מעגלים נוספים. היה הרגע בתחילת המצעד, וכל התור הענק הזה מתחיל לצעוד. מגיעה שורת הרבנים, קצת לפני הגדר, קצת לפני השער. עומדת מול שורה של קציני משטרה בכירים. כל רב אומר כמה משפטים. דברים נוקבים ביותר שמע באותם רגעים מפקד מחוז דרום במשטרת ישראל. דברים נוקבים ביותר. כיוון שבתוך השורה של הרבנים גם רצו כמה פקידים כדי לגוון, אז עמדתי שם קרוב והרגשתי שאם זה נמשך עוד 5 דקות, מפקד המחוז אומר, אני לא יכול לעצור אתכם. פותח את השערים, נותן לצאת. זה לא קרה. אז התחלתי להתעצבן. ואז הייתי מסתכל ברי ואומר, פקיד, לך מפה. מה אתה מחפש פה? פה שורה של אנשים שהם יודעים לסבול רוחו של כל אחד. ההנהגה. כי הם היו שם 3 ימים. אין מציאות כזאת בהנהגה אמיתית שהמנהיג אומר לשני, תלך, זה חשוב. אתה מאמין שזה חשוב? תבוא איתי. לא כדרך מלכה אומות העולם. אמריקאי יושב באמריקה, שולח את החייל שלו אליכם בעיראק. אתם תלכו בראש, תזיעו, תאכלו פעם ביומיים, תהיו תהיו אמיתיים. אמיתיים עד הסוף, זה לא בהכרח שיש איזו משימה חיצונית, טכנית, ואתה תבצע את המשימה הזאת ואימה. אמיתיים עד הסוף זה קודם כל טהרה. ניקוי כוונות. כשאדם מטהר את עצמו, אז הוא יכול להגיד למישהו מה לעשות. אלפי חיילים ראו את המעמד הזה. זה לא סמכות חיצונית. אתה לא מאיים על אף אחד מתלמידיך שתשים אותם בכלא. אתה לא עוצר מישהו באוטובוס לפני שהוא בכלל יוצא מרוב סמכותיות. הכל מתוך אמת פנימית. זה כוח אדיר. זה הכוח של מלכות ודוד. זה הכוח של ההורים ותומים, הרי בדיוק בפרשה הזאת בפרק אף זין. אתה לא יוצא למלחמה בלי הורים ותומים. יצאו למלחמה אתמול עם הורים ותומים. והורים ותומים אמרו שהמלחמה נעצרת בגדר. מי אתה? שבגלל האידיאליסטיות שלך, שבגלל הנאמנות שלך לארץ ישראל, תהיה לך גאווה לא לשמוע בהורים ותומים. מי אתה? ותתאכזב. המאבק על ארץ ישראל בא לרצות אותך, בא לעשות אותך מבסוט שעשית משהו. כולך שליח. אז תתאר את עצמך. 3 ימים בית ספר לטהרה. לעזרה הדדית. חבורה באה מאיזה עיר. משפחות, ילדים, תינוקות. איך תסתדר על האימהות? איך הסתדרו האבות? יש קבוצה של נערים ונערות. כל ילד קטן אחראים עליו נער ונערה. הולכים. כשיש ערבות הדדית, כשיש התחברות בין אדם לאדם, כשיש אופי של הנהגה, לא מצד הסמכות של אדם מסוים, יש אופי של הנהגה שיש בה כנות ויש בה טהרה, והיה צריך להשקיע בימים האלה העבודת פרך כדי לחבר את כל הכוחות למשימה אחת גדולה. והמשימה רוממה, והמשימה חיברה את הכוחות בלי לטשטש את ההבדלים, בלי לטשטש את השוני, ממש כמו סוגיית ההנהגה של הפרשה. בתנאי אחד, לפני שאני נותן דרשות על כך שאחרים צריכים להיות תיאורים, אני מסתכל בראי, אני רואה יש לי כל כך הרבה מה לעבוד, יצא לפניהם ויבוא לפניהם. אתה לא דורש את זה מעצמך? אתה דורש את זה רק מאחרים? לא עלת כלום. לא תיקנת. אם ככה, אם זה בית ספר של 3 ימי טהרה, 3 ימי הגבלה, אז גם מבחינת הענבה שבדבר, זה לא איזה קבוצה איכותית, ייחודית, משהו מיוחד במינו. משהו פשוטי, לא מחזיקים מעצמם. באים למשימה, מזכים את כל ישראל. שם ייחוד, מייחדים את המחשבה. שכינתה. בשם כל ישראל. הולך לעשות מהלך, הולך לעשות מעשה, אך ורק בשם כלל ישראל. אך ורק מתוך אחריות לאומית. אתה רוצה לעצור את ההתנתקות. אז אתה הולך לחייל ואתה אומר לו, חייל, שוטר, שרי פקודה. יש לך ניגון כזה. כך חשבת ביום שני. כל הנהר הגדול הזה מגיע למחסום. 5-6 קילומטר לפני כפר מימון. לילה. ראשון שיעשה איזה גירוי ומישהו יאבד שליטה. מי יודע מה יהיה? אתה מתחנך. אתה מתאפק. אתה מתאר את המחשבה שלך. מחר כבר לא תשאיר. חייל שוטר, שרף קודה. מחר תשאיר, חייל שוטר, אני אוהב אותך. איזה תיקון. זה לא שני צידי המתרס. זה אחים. לא מכירים אלה את אלה. אז מה? אחים עם הבדל גדול. אז מה? אחי. דבר הפסחים אומרת, רבי יוחנן בשם רב שמעון בן יוחאי, אני נמצא פה, למעלה. אמר רבי יוחנן משום רב שמעון בן יוחאי, מה ידכתיב במשלי פרק למד? אל תלשן עבד אל אדוניו, פרק על ידך והאשמת. וכתיב דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך. אז שואלת הגמרא, משום דה אביו יקלל ואת אמו לא יברך, אז לכן אל תלשן, אל תקטרג עליו. אלא אומרת הגמרא, אפילו דור שאבי וכלל ואת אמו לא יברך, אל תלשן עבד אל אדונה. אל תקטרג. תסתכל בעין טובה על המציאות. אומר מרן על הבן איש חי, מה חידש רשב"י? שהיה מקום להגיד שבאותה מחלוקת מרמר ורבי יהודה, האם בנים אתם לשם אלוקיכם או לא, נקראים בנים? לפי דעתו של רבי מאיר, זה מתי שלפחות הם מתנהגים כמו בנים להורים שלהם, מכבדים אותם. אבל אם זה דור שאביו יקלל ואמו לא יברך, לא מגיע להם לימוד זכות של היותם בנים. אומר הבן איש חי, אמר רשב"י, זה החידוש. אפילו שאין לך שום לימוד זכות עליהם, אפילו שבדברים הכי מינימליים, הם לא מתנהגים כמו שצריך, אל תקטרג. יש בהם נשמה. אתמול התחדש חידוש שאפילו דור אחיו יקלל ואת אחיו לא יברך. זה לא דבר שנתפס בשכל, בנשמה היהודית. איך יכול להיות שממשלה וכנסת גוזרים גזירה כזאת? זה לא נתפס. הרי אם היה מישהו מעיז, לא 8,000 נפש, בית אחד של ערבי באיזשהו מקום בכדור הארץ, ולא סתם בית של ערבי, אלא בית של ערבי שיודעים שיורים ממנו, כל שדרות התקשורת והמשפט היו נמדות על הרגליים האחוריות. איך עם ישראל עושה כזה דבר מזעזע? על מה נפלה ממשלת ישראל במלחמת שלום הגליל, בשלבים הראשונים? על זה שלא מנענו מערבים להרוג ערבים! אז איך אתה יכול להצביע בעד גירוש יהודים? תשמע, אתה לא אח שלי. אה? אז אני אח שלך רק כשאני מוצא חן בעיניך. כוונתך לא טהורה. לך לבית ספר לחינוך. אחרי יום או יומיים, תגיד לעצמך, זה לא מתאים. הנושא של סירוב פקודה הוא לא מתאים. זה לא ניגוח. המצפון כן. הנשמה היהודית כן. זה מה שאומרים לנו הורים ותומים שבדור. כולם. המצפון לא יכול לתת את זה. אבל אל תיחס עליי. אל תסנא אותי כי עוד לא התעוררתי למצפון. תאהב אותי. תאמין בי. אתה לא יכול לאהוב אותי? כוונתך לא תאורה. אם אתה לא מקטריג, אלא אך ורק מנמד זכות, אני אקשיב לך. זה בעצם חלק מתארה הגדולה. שנקודת הקטרוג עוברת מן העולם. שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו תהיה השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון, גם אתה מרחם. גם אתה מסתכל בעין טובה. זה קשה. קשה שבעתיים, כשאתה יודע שהזמן עוזל, והתאריכים שעליהם, בהם עוסקת התוכנית הזאת שנקראת עקירת יהודים מאדמתם, תאריכים מתקרבים. נדמה לך שאהבה היא לא העניין. כוחניות. קצת ככה להראות את נחת זרועך. עזוב, עזוב. זה לא עם ישראל. אתה פנחס. כמה אנשים מתוך אלה שהיו אתמול אישים הזדהות עם פנחס. תקנה. תקנה את השם. מה שכרו של פנחס? תהיה לדורות גדול הקנאים. בשום אופן לא. תהיה לדורות גדול לוחמי חירות ישראל. זקוף קומה. לא. הנני נותן לו את בריתי. שלום. לא את בריתי כעס. אור החיים הקדוש, שזה יום ההילולה שלו, יום מילוי נשמתו, אומר בקנאו את קנאתי. אתה אומר לבן אדם, ישועות ונחמות. הוא אומר לך, לא, ישועות ונקמות. אתה אומר לו, איך תלמד עולת רגיעה? איך הרב קוק מפרש? מה זה אל נקמות השם? מה שכתוב בברייתא, הלכת בדרכיו, מה הוא חנון, הפתח חנון, מה הוא רחום, אתה רחום? לא כתוב מה הוא מקנה, אתה גם מקנה. קנאתו טהורה, קנאתו בונה. אתה מוכן לבנות? אם אתה מוכן לבנות, אומרת הגמרא בסנהדרין, פנחס חוותם על הקרקע, ואמר לקדוש ברוך הוא, בגלל אלה אתה עושה דין בישראל? עשה פלילים עם הקדוש ברוך הוא, עשה משפט. כל כולו של פנחס, מידות הרחמים, רוצה להציל משפיכות דמים. זה לא איזה חמימות מוח שבגללה בן אדם רוצה לעשות פעולה מסוימת. זה שוויון נפש גמור, שלווה פנימית, אמונה ונקיות הלב והדעת. תשאל את הרב שלך. תשאל אותו, אל תשתמש בו. תשאל אותו באמת. אל תנצל חצאי משפטים שהוא אמר, כדי שירווח לך עם הקנאות שלך. אל תחפש חצאי פסוקים. אם ככה, אומרת אמרה בסנהדרין, שאל את משה רבנו, לא כך לימדתנו? אמר לו משה רבנו, קריין האיגרת, הוא יהיה השליח לבצע אותה. הכתבים שמסתובבים בשטח שלושה ימים, הם לא מאמינים למראה עיניהם ולמשמע אוזניהם. הם לא מאמינים. אבל הקריין יתשתש. הם ידווחו מהשטח, הוא יקצר, הוא יגיד, הוא יסתיר, הוא לא יכול לתת גיבוי למה שעולה מתוך השטח. כי אם הוא יוכל, הוא צריך להיות כזה. כשאין לי כוח להשתנות, אז אני אומר, אתה מסוכן. למה אתה אומר את זה כך? תנהל מאבק, תנהל ברור נוקב. אל תבוא אליי עם צווים, שאם בית המשפט היה גבוה לצדק, הוא היה מעמיד אותך לדין. אמרתי לשר המשטרה, אם אתם לא תעשו תשובה, יעמידו אתכם לדין. לא פגיע במתנחלים. לא פגיע בארץ ישראל, זה לא תצליחו לעשות. אלא על פגיעה בצלם אלוקים שבאדם. על פגיעה בחופש הביטוי. אבל אין לכם כוח לשפוט אתכם. תתחזקו. זה ברור לא פשוט שעובר היום על מדינת ישראל. מה זה דמוקרטיה? שלטון הכוחניות? איפה ברור האמת? אישה צריכה להיות בשבע ברכות של חתונתה בליבה סוכן הציבור. אפשר לשחרר אותו. מה קרה? איפה צלם אלוקים שבאדם? איפה איזה מינימום של אנושיות? אתה מפחד מהצד של עצמך. הם משטרה, הם הרבה כוח, כובעים על הראש, מדים, הכל ריק. רק טיפ טיפה של אהבה מולך, תנמס. מי שאוהב באמת. מי שלא, נשאר לו שפת הכוח. אז למי יהיה כוח יותר? ואז שהוא גומר צעדה כזו של שעתיים, הוא שואל אותך בחצי ציניות. תגיד לי, את מה הקפנו פה? את חומות יריחו? אתה מסתכל בגובה העיניים שלו ואתה אומר לו, נפלו החומות. הוא אומר לך, החומות של יריחו? אתה אומר לו, נפלו החומות של השנאה. ואתה כל כך קטן שאתה לא יכול להבין את זה. אז התישו אותך שהסתובבת. כי כל המציאות התגמדה לנמיכות של הציפיות שלך. בוא אחי, בוא, תשתלב בבית ספר לחינוך. תמשיך אותו עוד הרבה ימים. יש לך הרבה עבודה. זה לא תקופה פשוטה. זה לא ברור פשוט. אבל המושג של השליחות, מושג של קריין האיגרת, הוא יהיה שליח. תדבר ותחיה את מה שאתה מדבר, ותעמוד במבחן. אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. ודווקא כשקשה, ודווקא כשחם, תישאר מיושב בדעתך. בית ספר לחינוך. באמת, הוא לא צריך לגמר שם. אני חושב היום, הרבה יותר קשה לפרוץ את המחסום בגוש דן. צריך לעשות המון התגנבות יחידים. צריך להציג תעודת זהות. כשאדם בא לגוש דן, אומר לו, מי אתה? זה מבחן. האם באמת אדם חושב שנשמת האומה מחוברת עם ארצה? כל המאבק שלו מאבק לאומי, עממי? אם יש מישהו אחד שאני מסוגל להוציא אותו מהתמונה הזאת שנקראת איחי, כל המוסך חן בעיניי, אני צריך לבדוק מאיפה באתי. כל מי שיש בו עזות פנים צריך לבדוק, אומרת הגמרא ביבמות, אם הוא מזרע ישראל. אתם יודעים כמה אנשים בתקופה האחרונה מבררים את הסוגיה המאוד חשובה נקראת ערב רב? גדולים וקטנים מצטיינים בהבחנות בדיוק מי נקרא ערב רב. כיוון שהוא רוצה לעשות מעשה שפוגע בי, הוא יוצא מהכלל. אני זה הכלל. אומר הגאון מבינה, ערב רב בחבלי משיח זה אלה ששונאים ואלה שמתגאים. סתכל בראי, לך למקווה. יש מקווה, כפר. ואדם אומר לי בצהריים אתמול, הייתי במקווה. אני אומר לו, שוטה. מה אתה חושב, מקווה זה ארבע קירות? פגשת פה אנשים מכניסי אורחים, נדבקת ב10% מזה. זה לא מקווה. מה החיצוניות הזאת? שיראה מרוב חיצוניות, אני שונא את זה שחיצונית אחרת ממני. ועוד אנחנו שואלים, מה הקדוש ברוך רוצה מאיתנו? הנה עוד תחנה, ועוד תחנה, ועוד תחנה של בירור כוחות הנפש. זה בעצם מה שבאופן כללי גוש קטיף עושה איתנו. שיח הזה דימה עם ישראל, ואומר לו, תשמע, יש סוג של ניסיונות שמעטים יכולים לעמוד בו. אני לא יודע אם יש עוד מקום כזה, מצב כזה. יורים כל יום בצמרים באזור גוש קטיף. הדבר צריך להיאמר בכל החריפות. מעבר לדברים מסתרים שהצבא עושה, שלא ידועים, בנגלה אין שום תגובה. שום תגובה על ירי פצמרים. זה לא יופיע בערוץ אחד, לא בשתיים. תפקידם לא לדווח אמת. תפקידם אתמול בבוקר, בשמונה, תשע ועשר, להגיד, ההפגנה התפזרה. אתה יודע שאתה משקר. אתה יודע שהולכים אנשים מכל הדרכים ובאים. איך אתה משקר? אני חלש. אני לא יכול להודות באמת. מה לעשות? אז אתה מותקף על ידי אויבים. אחיך, במקום להתעסק בהגנה עליך, מתעסקים בבדיקת המסמכים שלך. עולם מעוות! אתה מחובר לארץ ישראל? אז מה? נפלת ברוחך? מה פתאום? נתייאשת? מי שמחובר אל הכלל מסוגל להתייאש? רק מנותקים, אומר השם ישמעאל, מסוגלים להתייאש. כי המעיין של הכוח באיזשהו שלב הוא נגמר. אבל יש לך מעיין כללי, מעיין אלוקי. תאסוף כוחות מהמקום שלא חשבת שיש לך. אז גם הצרות מבחוץ, גם גזרה מרחפת לאוויר העולם מבפנים. שאלות של התקופה הזאת, מי יכול לעמוד בהן? גוש קטיף אומרים, תשמעו חבר'ה, היתרון הגדול שלנו זה שאנחנו גרגירי חול. מטבעם של גרגירי חול שאפשר לשים הרבה ביחד. אנחנו יחד. ברמה הכללית דיבוק החברים בגוש קטיף, בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, אני חושב אין לה אח ורע. היחד הזה הוא נותן עוצמה גדולה. גרגירי חול לא מחזיקים מעצמם, לא בולטים, ענווה. כמה דקות לפני יציאה למצעד ההתחברות עומד הרב האזורי של גוש קטיף וברבבות עמך בית ישראל מתקן את חטא המרגלים, אומר, אנחנו למרות הכל אחריזים כבר עם ועדה, טובה הארץ מאוד מאוד. מי שהוא יכול למדוד איזה זיכוי מזככת החבורה הזאת את כל ישראל? נו, אז למה לא פרצנו אליה? אומרים אנשי הגוש, פרצתם אלינו. ביום שבו הכנסת התייאשה מאיתנו, ביום שבו הממשלה התייאשה מאיתנו, ביום שבו הצבא והמשטרה התייאשו מאיתנו, אתם א' לא התייאשתם מהם, וב' לא התייאשתם מאיתנו. איזה חיזוק. אדם בא אתמול באחד בלילה בגוש קטיף, הרב גדעון בשן, דיבר שתי דקות ברמקול של מישהו שהיה מסביבו. אמר, אתם לא יודעים כמה כוח נתתם לנו. אתה שואל את עצמך, אבל למה סובבו אותי? למה הלכתי שעתיים? אתה יודע איזה איסורים האנשים האלה עוברים בחודשים האחרונים? אתה שואל למה הלכת שעתיים? אתה שואל למה לא היה לי אוכל בזמן? למה אכלתי מצלחת פלסטיק? זה ספר גדול לחינוך. הוא נהיה. הוא חי וקיים בבית ספר הזה. הבוגרות והבוגרים שלו עמדו במבחן בהצלחה. ולכן הם לא רוצים תעודות. הם לא רוצים צלשים. תקשורת חיכתה. מתי מישהו מהם יאבד את העשתונות? יום לפני כן, 12 בלילה, ליד השער, כמעט מאומה רבתי, אנשים רוצים לצאת, המשטרה לא נותנת. אמרתי לפקד המשטרה, תגיד, אתה יכול להסביר את ההוראה הזאת? הוא אומר לי המפכ"ל. אמרתי לו, תגיד, אין לך לב? מה זה למנוע מאנשים לצאת? הוא אומר, אני לא רוצה שיגיעו לדרום. אמרתי לו, אז קח את כל השוטרים שלך ותעמיד אותם בדרום. מה זה נוגע לצפון? תן לאנשים לצאת, מי שרוצה. אנחנו לא פה בכפייה, אנחנו מרצון. לא הסכים. יצאתי לנשיא. אמרתי לו, כבודו, זה לא הזמן לעמוד בצד. זה התנהגות שכל מגמתה להוציא אותנו משלוותנו. זה לא התנהגות שמתאימה למשטרת ישראל. אז אחרי כמה דקות אני מקבל טלפון. אמרו, לא, פתחנו את השער. איפה המנכ״ל? הנשיא. איך צריך לעבוד איתכם? אז מה? להתעצבן? לכעוס? זה לא בית ספר לחינוך. כל הדרישה להיות באמת במצב של אחווה, היא צריכה להיות דרישה מאיתנו קודם. הדרישה להיות בענווה צריכה להיות מאיתנו. למדנו מה זה. זה רק היה שלושה ימים, זה רק היה במקום אחד. בזמן הבריטים היה מצור על יישוב יהודי. לא חושב שחלמנו שמשלה יהודית עושה מצור על יישוב. כנראה חלשה מאוד הממשלה. האופן שבו יישוב מקבל עשרות אלפי אנשים בלי מילה רעה, ברגישות, באכפתיות, זה כנראה אופן שיוצר קריאת תגר על הממשלה. מתי דאגתם להכנסת אורחים כזה? מתי דאגתם להציב אידיאלים שבשבילם אנשים יהיו מוכנים למסור את חייהם? והמסירות היותר בסיסית, לא אומר יותר גדולה, המסירות היותר בסיסית, לקחת את המושג לך, לעצמיותך, כך לך, שכתוב כאן, את המושג העצמי לחבר לאמת המוחלטת, לרצון השם. זה עבודה קשה. גם בבית כנסת בכפר מימון, גם בבית כנסת בגני טל, באותו עיצוב, לפי הפסוק בתהילים, שסופו דובר אמת בלבבו. לקחת את האמת, להכניס אותה בתוך הלב, בנימין, בסדקים, עבודה גדולה. קדשנו במצוותיך, אמן כן יהי רצון, תלחיקנו בתורתך, ברכה נפלאה, שמח נפשנו, במה? בישועתך. אולי היינו אומרים, שמח נפשנו וישועתנו. אנחנו אומרים לו, איך שאתה מביא את הישוע, איך שאתה מבין להביא אותה, שמח אותנו בזה. איזה עבודה זאת. לשמוח בחלקנו היום. איזה עבודה. אז אם ככה אנחנו מוספים, מתאר ליבנו לעובדך באמת. אם אני אבקש, קדשנו ומצוותך. אם אני אבקש ותרחיקנו ותורתך. ולא יהיה ברור לי שזה צריך להיות מתוך ותאר ליבנו לעובדך באמת, תישאר הקדושה החיצונית, תישאר התורה החיצונית, תישאר ארץ ישראל חיצונית. אבל אם אדם מסוגל, אחרי כל ההשגות הרוחניות העילאיות של קדושת תורה ומצוות, אם הוא מסוגל להגיע למצב של תהר לבנו לעובדך באמת, אז הוא יכול להגיד שמח נפשנו לשעותך. אנחנו לא רוצים לשמור על השומרון ועל גוש קטיף, כי אנחנו אוהבים אותם, כי הם אנשים טובים, כי אנחנו חושבים שהם צריכים להישאר שם. אנחנו רוצים לשמור עליהם כמו שאנחנו רוצים לשמור על סדרות, כמו שאנחנו רוצים לשמור על חיפה, מפני שזה חלק מהנשמה שלנו, מהחיים שלנו. זה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. עכשיו הקדוש ברוך הוא מגלגל אותנו דרך טלטלות, דרך ייסורים. מה נגיד לו? זה מוצא חן בינינו? לא סיכמנו כך? אין מה להגיד. רק מתוך ענווה להסתער, לגלות את הכוחות, להוסיף אותם בעולם, לתאר את הלב, לתאר את הרצון. ואז הנפש שמחה באופן שבו הקדוש ברוך הוא מביא גאולה. וכשאין קטרוג, אין כעס ואין שנאה, אז באמת מנצחים. מתי הניצחון יוודא? רגע. אני לא מקובל ולא אלוקי. לא יודע מה יהיה מחר, לא יודע מה יהיה עוד שעה. וזה גם לא מעניין אותי. משנה בפרקי אבות אומרת באופן ברור, לא עליך המלאכה לגמור. אתה לא אחראי על התוצאות. לא אתה בן חורין, להיבטל ממנו. טהרת הלב נדרשת, קודם כל, בהבנת המטרות, בהבנת המשימה. טהרת הלב נדרשת בענווה שבכוחה האדם צריך לדעת את מקומו. מה בגזרת אחריותו ומה לא. ובעזרת השם, גם התחנה הזאת, גם התחנות הבאות, יעשו אותנו בוגרי בית הספר הזה, מקבלים בו תואר ראשון ושני ושלישי, רביעי וחמישי ושישי. כל שישה ימים, ימי חול, כל יום תואר. שבת, ביטול כל התארים. קדוש, השמיים יתר. אנחנו באים מתוך השבת הזאת עם מעט כוחות בגוף, אבל עם עוצמה פנימית גדולה מאוד, נקייה. מתאים לנו להיפגש בשבת הזאת עם הנהגה אמיתית של פרק כ"ז במדבר, עם הלקח הגדול ערב הכניסה לארץ, שנפגוש סלעים, נדבר אליהם, יצאו מים. סלע לא צריך להקות, שקדוש ברוך הוא אומר שיש בו מים. הדור של גאולה, קדוש ברוך הוא אומר יש כוחות. ישראל מאמינים בני מאמינים. לעזור לעם ישראל לגלות את כוחותיו, את ערכיו, את המחויבות האמיתית שלו. כשנהיה כאלה, בסופו של דבר, גם בוש, נשיא אמריקה, יבוא ללמוד אצלנו. בינתיים, הוא חושב שהתפקידים הם אחרים, אבל אנחנו לא נבלים מפניו. לא מפני סנחריב, לא מפני טיטוס. כל אחד ביומו הסתלק מהזירה. אנחנו עם הנצח. לא מפחד בדרך ארוכה. אתה שר את זה. חשוב על המילים. הרי איך יכול להיות שדקה אחרי זה תראה שזה דרך ארוכה ותפחד ותכעס? אז מה עשינו? שירים זה לא משהו חיצוני. מילים זה לא משהו חיצוני. אז באמת אתה מנצח, לא מפחד. הוא לא מקל ראש, הוא לא מזלזל, אבל הוא לא משותק. הוא לא מאבד את האמון ביכול שלו להתמודד. זה היום משימה גדולה, להחזיר לעם ישראל את האמון שלו בכוחות עצמו. כשזה יהיה, אז כל הפרק הזה של המאבק ששמו ההתחברות, באמת יהיה כזה שמוסיף כוח אלה לאלה. באמת יהיה כזה שטהרת הלב שבו מפנה מקום לזולת. מפנה מקום להיות אדם כללי ולא רק פרטי. ואז זה באמת ניצחון גדול. שהרבה מאוד אנשים יהיו שותפים בו. זהו. שבת שלום. שרות טובות, כל טוב.